בוקר טוב. היינו בשיעור הקודם את היסוד השישי, מציאות הנבואה, מידע שזה המין האנושי, מצאו בו אנשים שיש להם צבעים מעולים מאוד שמות רבה, וכל נחשב עד שיקבלו צורת השכל, ואחר כך נדבק אותו השכל האנושי והשכל הפועל, והשפע עליהם ממנו שפע נכבד, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה, וזה עניינה. כן, הרמב״ם לא רק אמר שיש נבואה, הוא גם רצה להסביר מה מהותה של הנבואה. הקדוש ברוך הוא מנבא את הנביאים, משפיע עליהם שפע, דרך השכל הפועל. צריך בשביל זה הכנה, צריך תוואים מעולים. למה? בגלל שזה, הסברנו, זה... גם כוחות, צריך כוחות דמיון מפותחים. בעצם העניין של פה, את הנקודה של הדמיון, הוא כנראה כלל ובתוואים מעולים ובשלמות רבה. במורה נבוכים הוא הרבה יותר הסביר את החלק של הדמיון בנבואה. שם הרמב"ם הסביר ש... כן, עיקר הנבואה זה באמת מה שהוא אומר כאן, ש... שהאדם מתעלה עד שמקבל את צורת השכל, שכלו בפועל, והוא דבק בשכל הפועל, ואז שופע עליו שפע. אז השפע השכלי הזה זה עיקר הנבואה. אלא מה? שרוב הנביאים לא יכולים ככה להשיג את השפע של השכל, את השפע העליון הזה, אלא הם משיגים אותו בדמיון. ובשביל זה צריך כוח דמיון שלם מאוד. שאדם יוכל ממש לדמיין בצורה מאוד מאוד מוחשית, מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד מוגדרת. ואז אם הוא באמת, כן, אדם שיש לו, סתם אדם שיש לו דמיון מפותח, אז יהיה לו חלומות בלילה מפותחים בהתאם לחוויות שלו ביום ובהתאם למחשבות שלו. אבל נביא שאין לו תאוות, שאין לו לא תאוות אכילה ולא תאוות נשים ולא תאוות כבוד ולא שאר יצרים, ומה שמעסיק אותו זה רק החוכמות ודעת השם וביאת דרכיו, אז אצלו הדמיון הוא משמש את השכל, ואז את השפע של השכל כמו שהוא לא יכול לקבל, אבל להשיג את זה בדמיון הוא משיג. בשביל זה צריך גם דמיון מאוד מפותח. בשביל זה צריך תכונות מולדות שדיברנו, שזה הרמב״ם כותב פה, תוואים מעולים. קיצור, זה התמצית של הנבואה, לפי הרמב״ם, של הנבואה הרגילה של שאר הנביאים. ואחרי שהוא מסביר מה זה נבואה, אנחנו עוברים לעבור. כן, עוברים ליסוד הבא, לנבואת משה רבנו. כן, גם בזה הרמב״ם אומר, אני לא יכול עכשיו להאריך ולפרט, להסביר את זה, גם בנבואת משה רבנו עוד יותר, להבין בדיוק איך בנוי מבחינה טבעית העניין הזה של הנבואה. כן, הדגשנו בשיעור הקודם שזה משהו טבעי, זה משהו שקיים במציאות. העולם הרוחני קיים, והשפע... מקבלים אותו מהקדוש ברוך הוא באופן טבעי, כשאדם מתעלה, מקבל צורת השכל, שופע עליו, גם כן השפע הנכבד הזה של השכל, מהשכל הפועל, ממדרגת אישי, ממדרגת המלאכים הזאת, וזה שפע שמגיע מהקדוש ברוך הוא. זה הרעיון של הנבואה, לפי הרמב״ם. טוב, דיברנו על זה, שעל ההבדל בין התפיסה של הפילוסופים לתפיסה של התורה, שאצלם הם חשבו שזה, כמו כל הטבע, הכל אוטומטי, הכל מחויב, ואנחנו אומרים, לא, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ינבא, לא ייתן לאדם את הנבואה אפילו שהוא ראוי. כזמן של הגלות, ומשה רבנו במשך שנות המדבר מאז חטא המרגלים ועד בין פרשת שלח נחוקת או קורח, בין קורח ל, או בתוך חוקת עצמה בעצם. יש איזה 40 שנה שמשה היה בצער, חז"ל אומרים שהוא לא, כן, על חטא המרגלים ועל כל העיכוב הזה, אז הוא לא קיבל נבואה. אין לנו נבואות של משה מכל הזמן הזה, דילוג משנה השנייה לשנה את ה-38, 40, איפה עומדים מגלגים שם? לשנת 40, אה? שנת 40. אז דילוג של 38 שנה, כן. ככה, בין השאר, הרמב"ם נותן גם סיבה טבעית לזה שאין לנו נבואה בגלות. הרמב"ם מורה נבוכים כותב, הרי חז"ל אומרים אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. וכשאנחנו ככה בגלות, איך יכול להיות שמחה, איך יכול להיות נחת, איך יכול... זה בעצם משהו שטכנית לא מאפשר לאנשים להתעלות בכלל למדרגה של הריכוז בדעת השם ופיתוח הכוחות ופיתוח הדמיון בשביל שיהיה אפשר לקבל נבואה. אבל...
זה טכני,
אז כן, זאת אומרת... כן, אז זה מה שרציתי להגיד, שיש פה גם את העניין הטכני, הרמב"ם גם מסביר את זה טכנית, אבל לכאורה תקשה, יש מצבים שאנשים כן נמצאים בנחת, אפילו בגלות, כל מיני אנשים מסוימים, וגם לא קיבלו נבואה. כי באמת, יש פה, זה בדיוק מה שהרמב"ם מדגיש, יש פה גם עניין רצוני של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו נמצאים בגלות ולא ראויים לזה, אז אבל לפי הרמב"ם אין הבדל, הוא לא התנה שנבואה תהיה דווקא בארץ ישראל. זה בעצם כמעט יש תנאי כזה, הוא אומר בגלות הקדוש ברוך הוא לא מנבא אותנו בפני חטאינו, וכשנחזור בחלק מהגאולה הרמב"ם מתאר בכמה מקומות שהובטחנו שהנבואה תחזור, זה יהיה חלק מהגאולה. הרמב"ם מביא גם את הדברים את אלו שנאמרו עליהם שראויים הם שתשאר עליהם שכינה כמשה או כיהושע, אלא שאין השעה ראויה לכך. זה נשמע משהו ניסי, אבל בדרך כלל הוא נותן גם הסבר גם מציאותית איך זה עובד. צריך להבין שזה לא, ההסבר הזה הוא לא מוחלט, ויש פה את העניין הניסי שזה יסוד ההבדל בין התפיסה של הרמב"ם לתפיסה של הפילוסופים בנבואה. טוב, עד כאן נבואה רגילה. אנחנו עוברים לנבואת משה. יש כאן נקודה מאוד מעניינת, שהרמב"ם מחליט לחלק את נבואת משה רבנו כיסוד בפני עצמו. ואנחנו צריכים לעמוד על זה, נראה את זה. כן, שני היסודות האלו, נבואה ונבואת משה רבנו, זה הבסיס של תורה מן השמיים, הבסיס לאמונת תורה מן השמיים. ואנחנו נראה איך שהרמב"ם, זה שהוא קובע את נבואת משה רבנו כיסוד לעצמו, היסוד השביעי, היסוד פה שיצא במקרה או שלא במקרה, היסוד המרכזי, הבריח התיכון של כל ה-13 יסודות פה, נמצא באמצע היסוד של כל אמונת ישראל, נבואת משה רבנו, הוא גם זה ש... ילמד אותנו למה התורה לא יכולה להיות מוחלפת, ובעצם את התורה מן השמיים, ושלא תבוטל, שני היסודות הבאים. טוב, בואו ניכנס אליו. אז מה זה נבואת משה רבנו? ביסוד השביעי נבואת משה רבנו, הוא להאמין שהוא אביהן של כל הנביאים שלפניו ושל אחריו. כן, אביהם גם שלפניו, לא כי הוא אבא פיזי שלהם, אלא במדרגה, במעלה. התורה היא אב לכל. אני חושב שהזכרנו את דברי הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, על פי המשנה בעדויות, שם יש את הפסוק של אליהו, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. האבות שם זה התורה, אומר הרמב״ם, התורה היא אב לכל. מבחינת המעלה, מבחינת אז הוא אביהם של כל הנביאים, של לפניו ושל אחריו, כולם הם תחתיו במדרגה, והוא בחיר השם מכל המין האנושי. כן, אמרנו שהרמב״ם אמר שהנבואה זה בכל המין האנושי, והוא לא סתם אחד מהמין האנושי שהגיע למדרגה גבוהה בעצמו באמצעות מעשיו, אלא הרמב״ם אומר, הוא בחיר השם. זה משהו אלוקי, הקדוש ברוך הוא בחר אותו. יש את הביטוי המפורסם, שזה מזכיר את הביטוי המפורסם של הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שהוא מתאר איך כל העולם התחיל להתבלבל מדור אנוש, עד שבא אברהם אבינו, וכן, איתן זה, עמודו של עולם, אז הוא פרסם את האמונה, אבל אחר כך שוב, אחרי שכל צאצאיו ובני יעקב והשבטים ירדו למצרים, אז כמעט ונעקר העיקר ששתל אברהם. ואז הרמב״ם אומר, עד שעשה השם את משה רבנו ורבן של כל הנביאים, השם עשה את משה רבנו ובחר את ישראל ונתן להם תורה, ככה, בוא נראה את זה רגע. כן, הנה זה בפרק א' בהלכות עבודה זרה. אז כן, הוא מתאר את כל הטעות של דור אנוש, איך שהשתרשה בעולם, אחר כך, אבל צור העולמים כבר אחרי הטעות, לא היה שם מכירו ולא יודו, אלא יחידים בעולם. כגון חנוך ומתושלח ונוח ושב ועבר, הדרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו וכו', עד שהוא הכיר את השם, עד שהשיג דרך האמת, והבין כבר והצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין מכל נמצא אלוה חוץ ממנו, וכולי, קרא בשם השם, היה מהלך וקורא ומקבץ עם, עיר לעיר, ממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם, יעקב אבינו לימד את כולם, הבדי לוי ומינה הוא ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם, לשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי, ממונה אחר ממונה כדי שלא ישכח אלימות וכו'. אבל במצרים, כן, והיה הדבר הולך ומתגבר בני יעקב, הנלווים עליהם, ונעשת בעולם אומה שיודעת את השם. עד שערכו הימים לישראל במצרים, חזרו ללמוד מעשה ולעבוד עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, מעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה, וכמעט כת היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותהייתם. ומאהבת השם אותנו, ומשמרו את השבוע לאברהם אבינו, עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים ושלחו, בחיר השם. הקדוש ברוך הוא עשה אותו, יצירה אלוקית מיוחדת, ושלחו, כיוון שהתנבא משה רבנו, הוא בחר השם בישראל לנחלה, הכתירן במצוות, והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודה זרה, וכל התאים אחריה וכו'. כן, יש פה את הביטוי, קודם הקדוש ברוך הוא עשה משה רבנו, הוא בחר השם בישראל לנחלה לו, ואחר כך הכתירן במצוות, הבחירה בעם ישראל לפי הרמב״ם היא הייתה במתן תורה כנראה על פי דברי חז"ל, אולי נדבר על זה בהמשך. הבחירה בישראל כעם זה שונה, זרי הלך שם אחרי דעה אחרת שכבר אצל י"ב שבטים החלה האלוקיות להימצא בקהל. טוב, אז זה היה, אז משה הוא בחיר השם מכל המין האנושי, המשיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא. כן, שנמצא ושימצא, הרמב״ם לומד את זה מסוף התורה, כתוב, ולא קם נביא עוד כמשה. אשר ידעו השם פנים בפנים, אז זה שכתוב לא קם נביא עוד כמשה, זה כנראה הרמב"ם מבין את זה גם על העתיד, לא רק שלא היה כמוהו אלא גם לא יהיה כמוהו. יכול להיות גם כן, בעצם אתה אומר הפסוק הזה כדי שהוא יתקיים תמיד נכון, אז תמיד צריך שלא יקום גם כן. זה באמת קצת מורכב הראייה משם, אבל כמו שאתה אומר זה גם כן דרך ליישב את זה. והוא עליו השלום יפליג בהתעלות מן האנושות עד שהשיג המדרגה המלאכית. כן, אז הרב שילד מביא פה שתי אפשרויות להבין מה זה ההתעלות שלו מן האנושות. הוא התעלה מעל התכונה האנושית, מעל המדרגה של האדם הרגילה, או פשוט מעל המין האנושי, בשניהם נכונים. עד שהשיג המדרגה המלאכית ונהיה במדרגת המלאכים, לא נשארה לו מחיצה שלא קראה. אנחנו נראה בשמונה פרקים, רמב"ם בפרק שביעי שם מתאר את המחיצות שיש לכל נביא, איזשהו מידה לא מזוכחת עד הסוף, איזשהו דעה לא מבוררת עד הסוף, וכל הדברים האלה הם המחיצות שיש לנביאים. אז אצל משה רבנו גם כן שם מתבטא באותו ביטוי שלא נשארה לו מחיצה שלא קראה, ולא יקבו מעכב גופני ולא פגמו שום חסרון, לא מעט ולא רב, ונתבטלו ממנו הכוחות הדמיוניים והחושיים בהשגותיו, ונדהם כוחו המתעורר, שזה התעוררו, אנחנו נראה את כוחות הנפש, הדמיוניים, החושיים, הכוח המתעורר בפרק א' משמונה פרקים, שזה ההתעוררות, זה כוח התשוקה של הבן אדם, או הדחייה, אהבה, לערב, דחייה ממאוס, פחד ממסוכן, כל הדברים האלה, כל הרגשות האלו שמזעזעים את כל הנפש. אז אצל משה רבנו לא נדהם אותו כוח ולא הושפע ממנו, נתבטלו ממנו הכוחות הדמיוניים והחושיים, ונדהם כוחו המתעורר, ונשאר שכל בלבד, כולו דבוק ברוחניים, כולו מעורב במדרגת אישים ודבק בשכל האלוקי השופע מריבונו של עולם דרך מדרגת אישים, דרך השכל הפועל. בעצם אצלו, בניגוד למה שאמרתי קודם, בנביאים כולם, שהם לא יכולים להשיג את כל אדם באופן טבעי, באשר הוא אדם, באשר הוא גוף, ובאשר יש לו כוחות דמיוניים וחושיים, אז הוא לא יכול להשיג את השכל בתארתו, את השפע האלוקי בתארתו, אלא רק בדמיון. ואצל משה רבנו השיג את ההשגות האלו, השכליות, האלוקיות, התאורות, באופן ישיר, בלי דמיון. ההבנה הזאת היא תעזור לנו להבין את ארבע ההבדלים שיש בין נבואת משה רבנו לנבואות שאר הנביאים, שחז"ל מונים והרמב"ם מפרט כאן. זה בעצם, פה הרמב"ם נותן לנו איזושהי הסברה, משהו שתקרב לנו את ההבנה מה זה נבואת משה. אני אומר רק לקרב את ההבנה, בגלל שהרמב"ם כותב שנבואת משה, הוא כותב במורה נבוכים בפרק למדי, אני חושב, הוא אומר נבואת משה, אני קורא לה נבואה כמו שאר הנביאים, רק בשיתוף השם, זה לא אותו דבר, זה מושג אחר. כל הנבואות, דיברנו על מושג טבעי שהוא המיצוי השלם של הפוטנציאל האנושי, ואצל משה רבנו אני מדבר על משהו מעבר לזה, אני מדבר על משהו ניסי, אני מדבר על משהו שאנחנו לא יכולים להבין אותו, איך בדיוק הייתה ההשגה העליונה של משה רבנו בבורא, איך הוא קיבל את התורה. אנחנו נראה את זה ביסוד הבא, אנחנו יודעים שכל אות ואות נמסרה למשה, כאילו כמו סופר שמכתיבים לו אות אות, מילה מילה, אבל איך זה הגיע אליו? אם זה היה כל נברא שהוא שמע, או השגות שכליות, וכנראה הרמב״ם סבור שזה היה השגות שכליות עליונות, זה אין לנו מושג. נבואת משה היא לא כשאר נבואות הנביאים, אלא בשיתוף השם. הרמב״ם אומר שזה לא שם משותף, הוא קורא לזה שם מסופק. כן, מה הכוונה? אני חושב ששם משתתף, הרמב״ם מתעסק בזה הרבה בחלק א' במורה, הוא מגדיר את הדברים בהקדמה למורה ובמילות ההיגיון. אז שם משתתף זה שם שיש לו משמעות עיקרית, אבל משתמשים בו גם במשמעויות אחרות. למשל, אני יודע מה, כנף זה שם העבר של הציפור, אבל משתמשים בו גם בתור כנף הארץ, קצה הארץ וכדומה, וכל מיני משמעויות אחרות. זה שם משותף. שרגילים יש איזושהי נקודה דומה בדברים אחרים, שעל שם אותה דמיון משתמשים באותו ביטוי גם כלפיהם. שם מסופק זה בעצם, יש שני דברים שאנחנו קוראים להם באותו שם, ויש ביניהם קשר מהותי גם כן, ולא ברור מי הוא, על מי העיקר השם. מה באמת השם העיקרי, ומה הוא רק ההשאלה בעצם, ההשתתפות. אבל בכל מקרה, יש בהם משהו דומה, מהותי דומה. ובכל מקרה הם שני מושגים שונים גם כן, ממש. לכן, כשהרמב"ם בא ואומר, תדעו לכם, נבואת משה ושאר הנביאים, אני קורא לשניהם נבואה בסיפוק, זאת אומרת, יש פה איזה דמיון, זה נבואה, אבל זה לחלוטין שני מושגים אחרים. וזה מה שרציתי להגיד פה, שהוא, הרמב"ם אומר, יש פה מדרגה מלאכית, זה נבואה, עם נבואה רגילה, זה תמיד עם הדמיון, זה תמיד על ידי מלאך, כמו שאומרים חז"ל, כמו שנראה פה אחד ההבדלים, אז אצל משה רבנו זה לא על ידי מלאך. אצל משה רבנו הוא בעצמו דבק בשכל הפועל והתאחד איתו לחלוטין, ודבק בשפע האלוקי לחלוטין, בלי שום אמצעי של כוח אנושי. מה זה? לא. אז אם אתה כבר שואל, אז יש הבדל. כל נביא שיש לו כוח דמיון והוא לא יכול להשיג את השפע של השכל הפועל בתארתו, אז הוא בעצם, יש לו פה, כל השפע שהוא יקבל זה על ידי השכל הפועל בלי להיות שם. ואפילו לא כמו השכל הפועל בעצם, כי זה דרך כיוון שזה דרך הדמיון, אז בעצם זה במדרגה פחותה, זה מבחינת עלול מהעילה, מהמשפיע השכל הפועל. אבל משה רבנו שדבק בשכל הפועל לחלוטין, אז הוא כבר מקבל את השפע מהעילות שלמעלה מזה, ולא דרך המלאך. כי הוא לחלוטין השגתו כמו ההשגה של השכל הפועל. אין לו את הדמיון שיהווה חציצה בין ההשגה של שכל בפועל לחלוטין לבין השפע העליון מהקדוש ברוך הוא שמעל השכל הפועל. ניסינו להסביר עכשיו בהתחלה שזה הפשט הוא קודם כל דברי הנביאים חוץ ממשה רבנו או רובם זה נבואות שמתארים מראות, הם מתארים דמיונות שלהם. כן, הם רואים מחזות, יחזקאל מתאר מה הוא רואה במעשה מרכבה, וישעיהו רואה את השם יושב על כיסאו, הם מתארים מראות שהם ראו, ציורים, דמיונות. אצל משה רבנו הוא מעביר לך רק מסרים, וידבר השם משה למור, תה תה תה, הוא פעם אומר ראיתי ככה וככה וזה. אצל הנביאים הם... אה? בלבת יש מתוך הסנה, זאת אומרת, זו הנבואה הראשונה. כן, נבואת התורה זה בעצם אחר כך כשהוא סיפר לנו על נבואתו הראשונה מבית בראשית עד למד כל ישראל, הכל זה נבואת משה העליונה הניסית, היא כולה, היא לא מחזות, היא לספר לך בסופו של דבר זה מסר מדויק של אות אמרנו, כן, זה נבואת משה בלי דמיון. אצל הנביאים האחרים, בעצם הנבואה עצמה, איך שהם רואים, זה על ידי דמיון. ניסינו להסביר שזה על ידי, כאילו בעקבות שהם לא מסוגלים להשיג את השפע העליון, הרוחני, השכלי, ככה בתארתו. בלתי אפשרי. בגלל הנטייה שלהם לדמיון ולחושים וכל כוחות הגוף והכוח המתעורר, אדם רגיל במדרגה הרוחנית שלו, במדרגה של מה שמעניין אותו, מענייני אכילה ושינה וכל ענייני העולם הזה, אז הוא חולם רק את החלומות שמעסיקים אותו. צריך להיות מרוכז כל היום בחוכמה ובעירה ובדעת השם, בלי שום מגמה, איזושהי נטייה אחרת, כדי שהאדם יהיה, אם הוא כל הזמן עסוק בשכל, אז אולי כשהוא יבטא לחלוטין את כוחותיו בשינה, אז יקבל איזה שפע, וגם אז יהיה איזה זעזוע כל עבריו, והוא כמעט תתפרק הרכבתו, וגם אז רק אם לא בכל עת שירצה, וכולי, כמו שנראה עכשיו את ארבעת ההבדלים. אבל אצל משה רבנו, שהוא כל כך התעלה, ונדהם כוחו המתעורר, ונתבטלו ממנו כוחות הדמיונים והחושיים, שזה משהו לא אנושי כבר, זה משהו אלוקי, ניסי, אז הוא קיבל את השפע בתארתו. וזה היה בעצם יצירה אלוקית חד פעמית, שלא תהיה כמותה, בשביל לתת מדרגה של תורה אלוקית, נצחית, שתוביל לתיקון ישראל, לתיקון העולם, לתיקון המציאות. האם יש שש מדרגות במציאות? לא. לפי הרמב״ם יש חמש מדרגות מהותיות. המדרגה החמישית זה משה רבנו בלבד. יש סגולת ישראל, ויש בישראל סגולה, יש בחירה אלוקית, קראנו עכשיו בהלכות עבודה זרה את הבחירת ישראל, שגם הרמב״ם אומר, ודאי השם בחר בישראל לנצח ונתן להם תורה נצחית רק להם, שמחייבת רק אותם, וקראת איתם בריתות שהם רק איתם, אבל באופן עקרוני הם מבחינה טבעית, מבחינת הגנטית, האדם הוא אותו אדם ואותו פוטנציאל. באופן עובדתי, הקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל בצורה ניסית, דווקא, וישראל, כן, אבל על ידי התורה שהיא הטובה, שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו כדי שנזכה לחיי העולם הבא, אז כלל החברה הישראלית היא במדרגה אחרת. במדרגה אחרת מבחינת תיקון המידות, מבחינה אחרת מבחינת תיקון הדעות. וכל השלמויות, רואים בכמה מקומות, הרמב"ם מדבר על הגויים כמו בהמות. כי אם האדם שוקע רק בתאוות עולם הזה וכדומה, אז הוא באמת, ולא מתעסק בחלק הרוחני שלו, ולא בתיקונו, אז הוא בהמה על שתיים. מה בינו לבין בהמה אם הוא לא ממצה את הפוטנציאל האנושי שלו? אבל באמת אומר הרמב״ם אומר, ישראל, אתם קוראים אדם. אתם קוראים אדם, אתם פשוט ממצאים את הפוטנציאל של אדם שנברא בצלם אלוקים. והגויים, אם הם יצטרפו אלינו, אז הם שייכים בנבואה. אפילו בלי להצטרף אלינו הם שייכים בנבואה, לפי הרמב״ם. כל המין האנושי נמצא בו נבואה. הרי רבי יהודה הלוי, במה הוא הגדיר את הסגולה, את ייחודיותם של ישראל, באפשרות לפגוש את ריבונו של עולם, בנבואה. הרמב״ם אומר שהנבואה היא לכל המין האנושי. זו מדרגה שהיא באמת מעבר, בהבדל עצמי, שונה ממין האדם, זה משה רבנו, עד שישיג המדרגה המלאכית, כמו שאנחנו קוראים כאן. כן, זה נובע מהמחלוקת איך לתפוס את הנבואה, ואיך לתפוס את התורה, מה הם טעמי המצוות. איך, שזה בעצם ויכוח, איך לפרש את כל המושג, העניין האלוקי. רבי יהודה הלוי אומר, התורה, העניין האלוקי, האפשרות להידבק בקדוש ברוך הוא, זה על ידי חוקים שהוא חקק, שלא מספיק בזה תיקון הדעות ותיקון השכל. זה לא מספיק, זה להגיע לשלמות אנושית. ועוד לא לפגוש את ריבונו של עולם. יש מושג על אנושי גם כן במציאות. זה העניין האלוקי הוא על אנושי, המצוות, מצוות התורה הן על אנושיות, והם החוקים שדבקים ברשמים האלוקיים בעולם הזה. לפי הרמב״ם הוא אומר, מצוות התורה הן באמת מביאות לדבקות בהשם, לדבקות בעניין האלוקי, אבל מהו העניין האלוקי ואיך נדבקים בהשם? מתקנים את מידות האדם. זה לא איזה משהו שאי אפשר להשיג אותו, זה משהו שאפשר להשיג אותו. אפשר להבין מהי הנפש מן השמיים, הנפש האלוקית שניחן באדם, מהו צלם אלוקים שבאדם. ואותו צלם אלוקים שהתורה, כן, המצוות הן מרוממות את האדם אליו, זה השלמות האנושית השלמה. אנחנו צריכים לסיים, אני רואה. וזה על ידי שלמות העמידות, שלמות הדעות, שלמות דעת השם, שלמות... זה כל אדם שייך בזה באופן עקרוני. ומילא, זה המחלוקת היא בהסברה. שניהם מבינים את התורה כדבקות בהשם וכדומה, והתורה היא הדרך לזה, זה היסוד שהכל תלוי בו. דעת השם והדבקות בו, אלא השאלה, האם זה משהו שאפשר להבין אותו או לא. הרמב״ם אומר שכן. כן, זה אומר הרמב״ם, ולזה העניין נאמר עליו שהיה מדבר עם השם ללא אמצעות מלאכים. והייתי רוצה לבאר כאן, זה העניין הנפלא, מה זה, איך להבין את זה, מה זה לדבר לא אמצעות מלאכים, ולפתוח מנעולי פסוקי התורה ולבאר עניין פה אל פה. וכל זה הפסוק, פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, וזולתו מעניינו, לולא שראיתי כל העניינים דקים מאוד, והצטרכו להרחבה רבה, והקדמות ומשלים, ושתבואר תחילה מציאות המלאכים בחילוק מדרגותיהם מן הבורא, ושתבואר הנפש וכל כוחותיה, הנפש הגשמית התלויה בגוף, הנפש הרוחנית, והתרחב המעגל אל הדיבור בצורות שיחסון הנביאים לבורא ולמלאכים. ולא הספיק בזה העניין לבדו, ולא הייתי מקצר בתחילת הקיצור 100 דפים. ולפירך הניחהו למקומו, אם בספר פירוש הדרשות אשר יעדתי לחברו, שהוא ירד ממנו, כמו שדיברנו על זה בסוף פסקה ו', ובעצם מסתפק במה שכתוב במורה, או בספר הנבואה שהחילותי בו, הרמב"ם התחיל את זה והכניס את זה לתוך מורה נבוכים גם כן, או בספר פירוש אלה היסודות, והוא לא כתב ספר בפני עצמו לפרש את היסודות בהרחבה, אלא רק את הלכות יסודי התורה, ששם יש את הוא מוסר לנו את הדברים בצורה תמציתית מאוד ומסודרת, ולא מפורטת ומעמיקה. אין שם 100 דפים, נראה לי, מהלכות יסודי התורה. טוב, אז ואז הוא אומר, ושוב אל כוונת זה היסוד השביעי, ומדבר על ארבעת ההבדלים בין נבואת משה לשאר נבואות הנביאים. זה יובן על פי מה שהסברנו היום. זה מעניין, תראו, היסוד הזה הוא מעריך יותר מכל היסודות, היסוד האמצעי הזה שהוא באמת הבסיס לאמונת, היסוד היותר גדול של אמונת ישראל. עוד נדבר על זה בעזרת השם בהמשך.